בוקר טוב לכולנו. אנחנו עומדים השבוע את פרשת וישב, שכידוע לנו פרשת וישב תמיד חלה או שבת חנוכה או שבת לפני חנוכה, כאשר המרכז של פרשת וישב היא פרשת יוסף. ואצל יוסף נאמר והבור ריק אין בו מים, ויש קשר לחנוכה. לכן הנושא שלנו היום הוא בורו של יוסף והקשר לחנוכה. זה נושא השיעור. תשאלו אותי, כבוד הרב, מה פתאום, מי אמר לך שבורו של יוסף קשור לחנוכה? הרי בורו של יוסף היה כמה אלפי שנים לפני עניינו של חנוכה. איך אתה יכול להגיד שבורו של יוסף קשור לחנוכה? הקשר הזה לא אני עושה, אלא עושה המורה בשם רב כהנה בגמרא, במסכת שבת. אנחנו מוצאים את הקשר הזה. הכיצד? בשבת, בדף כ"ב עמוד א', נסמכו שתי ממרות של רב כהנה בעניין זה, בעניין נר חנוכה ובעניין בורו של יוסף. הראשונה, אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומי משמי דה רבי תנחום, נר של חנוכה שהדליקו למעלה מ-20 אמה, פסולה, כסוכה וכמבוי. זאת אומרת, אם מישהו שואל למה בנו שלושה מלונות בירושלים בכניסה לעיר, רמת הרנסנס ומגדל הכנסת, ויש להם שמות חדשים כמובן, אז למה בנו שלושה מלונות? כדי שבקומה 20, שידליק נר חנוכה, יהיה מישהו בקומה 21 ממול שרואה את זה ויצא ידי חובה. אבל אם היו בונים מלון אחד, היה בעיה. בגלל שמי שמדליק נר חנוכה למעלה מ-20 אמה, יש לו בעיה, כי נר חנוכה פסולה, כסוכה וכמבוי, לפי שאין העין שולטת למעלה מ-20 אמה. ויוד בנר חנוכה זה פרסום הניסה לבני רשות הרבים, אם כן אין העין שולטת למעלה בגובה של 20 אמה. זו ממרה הראשונה שקשורה לנר חנוכה מסכת שבת. ממרה השנייה כתוב, ואמר בבב החיבור, ואמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומי משמי רבי תנחום, מה דכתיב הבורק אין בו מים? ממה שנאמר הבורק אין בו מים, איני יודע שאין בו מים, אלא מה תמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. יש נחשים ועקרבים בתוך הבור של יוסף, לכן נאמר מים אין בו. ומה קרה ליוסף עם נחשים ועקרבים? הרי כתוב באבן העזר שנפל לבור שיש שם נחשים ועקרבים, אשתו מותרת, מעידים עליו שהוא בחזקת מת. נחשים ועקרבים עקצו אותו ואכלו אותו. יוסף הצדיק עשו לו מסדר הצדרה, כי היה לו נס, היה לו נס ליוסף הצדיק. אז למה נסמכו שתי הממרות הללו? סימן שיש קשר בין שתי הממרות, ומהו הקשר חוץ משמו של האמורה, האומר בעל הממרה, רב כהנה, דרש נתן בר ניומי, משמי לרבי תנחום. יש בטח קשר פנימי, לא רק קשר של האומר. לכרוע הקשר הוא שהעצה להשליך אותו לבור הייתה עצתו של ראובן. ראובן אמר אל תשפכו דם, השליך אותו לבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו. וכתוב מעיד מה מגמתו של ראובן, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אז ראובן פתח בהצלה תחילה, וכוונתו הייתה אמיתית בהצלה תחילה, כדי כך שעיר המקלט הראשונה בתורה היא בצר במדבר בארץ המישור לרובייני. מדוע? כי אתה פתחת בהצלה תחילה, והדרבה הכתוב משבח אותו ואומר, אם ראובן היה יודע שהכתוב מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם לא נקנו נפש, על כתפו היה נושאו לאביו. זו שאלה, אם ראובן הוא שחקן טלוויזיה, שאם היו משדרים אותו בטלוויזיה אז הוא היה מתנהג אחרת. מה הוא, אצלו יש התנהגות כזאת? זה דבר כתוב על בועז. אז אל בועז כתוב, ויצבות לה כלי ותאכל ותשבע ותותר. אילו בועז היה יודע שהכתוב מכתיב עליו, ויצבות לה כלי, עגלים פתומות היה מאכילה. מה זאת אומרת? מה, בועז היה צדיק, עשה חסד לשם שמיים, אז מה, אם היה יודע? ואותו דבר, אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו על משה רבינו. אילו אהרון הכהן היה יודע שהכתוב מכתיב עליו, ורעך ושמח בליבו, תופים ומחולות היה יוצא לקראתו. מה כוונת המדרש הזה שהיה מתנהג אחרת? אלא כל אותם האנשים היו בצומתי דרכים של עם ישראל, צומתי דרכים היסטוריים. האם אנשים הבינו את גודל וחשיבות השעה מבחינה היסטורית, או התייחסו למראות כשלעצמם. ניקח לדוגמה את בועז. בועז והצבות לה קליל. למי הוא צוות קליל? לנערה מואביה היא, השבה משדה מואב. הוא ידע שמזה יוביל הנישואין שלו, ודאי שלא. האם הוא ידע שמזה יצא אחר כך ישי ודוד מלך ישראל? ודאי שלא. אם היה יודע שמצא מזה מלך המשיח, ידע מזה? לא ידע. אבל אילו בועז היה יודע שמהקלי הזה יצא הנישואין שלו, ואחר כך דוד מלך ישראל, אחר כך דוד משיח מחבר תהילים, ויצא מזה מלך המשיח. מה זאת אומרת? כל העולמות בירושלים היו מתחרים מי יעשה סעודה למלך המשיח. כל העולמות היו נותנים כסף, מי יזכה בחינם לעשות סעודה למלך המשיח. אז בועז צובט לה קלי, פירוש הדבר, כליות של חיטים, זה בלבד, זה כל הרוחה שאתה עושה לה. כלומר, האם בועז צפה את המימד ההיסטורי של דבריו, שמזה יצא מלך המשיח? לא. הוא הכין כליות לנערה מואביה שבאה ללקט, זה הכל. והאם ראובן ידע מה יצא מההצלה שלו, שמזה אחר כך יעברו אנשים מדיינים סוחרים, והם יגלגלו, ימכרו את יוסף לפוטיפר ולמצרים, אחר כך הוא יהיה משנה למלך, ואחר כך ביעקב יבוא מפני הרעב, ואחר כך בני ישראל יהיו במצרים, והמצרים יקבלו 10 מכות, ויצאו בחוש גדול, ויצאו לים סוף, ויגידו שירת הים, ויעמדו במעמד הר סיני, ויגיעו לארץ ישראל. וכל זה בזכות יוסף, שאמר עברי אנוכי, ויוסף עודה בארצו, נקבר בארצו, ובזכות יוסף זכינו לארץ ישראל, לכן יוסף נקבר בשכם. אז האם ראובן ידע שבזכות הפעולה שלו יגיעו בני ישראל למצרים בעגלות שלח להם יוסף על פי פרעה, ויגיעו בסוף לארץ ישראל, כמאמר הכתוב לאברהם, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם ארון אמורי עד הנה. אז האם את כל זה ידע ראובן? לא. ראובן חשב על יוסף, אחיו. לא ידע את המשמעות ההיסטורית של הדברים שנמצא בצומת דרכים כל כך חשובה. והאם אהרון ידע שמזה יצא משה נותן התורה, שכתוב ברחב ושמח בליבו? לא ידע. אז יש כאן אם כן, תורה, ארץ ישראל ומשיח. כל אותם אנשים שהשתתפו בצומת דרכים המביאים לתורה, ארץ ישראל ומשיח. אהרון יצא לקראתו, רחב ושמח בליבו. זה תורה. ארץ ישראל, יוסף, שרובן מציל את יוסף, זוכים לארץ ישראל, משיח בועז. כל אותם אנשים ידעו מה שיצא מהם? לא ידעו. אבל הם עשו את מה שעשו. אם כן, אותו ראובן הזה שפתח בהצלה של הבור, רצה באמת להציל את יוסף. נטו. בבור היה נחשים ועקרבים. אז זה פלא. נפל בורים עקרבים מעידים על אשתו שהיא מותרת. בחזקת מת, בוודאי. ועוד ראובן רוצה להציל. איך זה יכול להיות? אם אתה רוצה להציל, איך אתה משליך לבור של בו נחשים ועקרבים? התשובה, הוא לא ידע שיש נחשים ועקרבים. הוא לא ידע. למה הוא לא ידע? כי אין העין שולטת בעומק. מי אמר שהעין לא שולטת? רבי תנחום אמר שגם בגובה היא לא שולטת. אז הקשר בין שתי הממרות הוא, כשם שהעין לא שולטת בגובה של 20 אמה, כך גם בעומק אין העין שולטת. וזה העניין של בורו של יוסף, שמלא נחשים ועקרבים, שהעין לא שלטה. ועוד לא אמרתי שהבור היה בעומק 20 אמה, אולי הבור היה בעומק 10 אמות, לא אמרתי שהעומק והגובה, בוקר טוב, לא אמרתי שהעומק והגובה הם שווים בדבר, רק אמרתי שהקשר הוא שהעין לא שולטת לא בגובה ולא בעומק. ולכן ראובן חשב שהוא עושה טובה, הוא עושה טוב, שהוא מציע להשליך אותו אל הבור אשר במדבר. אבל באמת, היה שם בור נחשים ועקרבים. ויוסף הצדיק, כאשר הוא עובר, חוזר לקבורתו של אביו, אז הוא עומד ליד הבור, והוא אומר שם משהו ליד הבור. מה הוא אומר ליד הבור? מברך ברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, שכך הדין, שכל נס היוצא ממנהגו של עולם, אז אדם אומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ועיני האחים שלו רואים אותו ממלמל משהו ליד הבור, והם נזכרים שזה בדיוק הבור, שהם השליחו אותו שם, חושבים האחים מה אמר להם, אומר, פה תהיה קבורתכם. אומר, עכשיו אבא שלכם מת, עכשיו אני אראה לכם. מה הם נזכרים? כמו עשיו. מה עשיו אמר? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אז לא רק יקרבו, כבר חוזרים מהלוויה, אחרי קוברו את אביו. אמר, פה תהיה קבורתכם, תתכוננו למסדר שאתם עומדים עכשיו ליפול לבור הזה. לכן הם פונים אליו ואומרים לו, אביך ציווה לפני מותו למור, אנא, סנה, תשימו לב כמה נא, אנא, סנה, פשע, אחיך וחדתם כי ראה גמלוך, ואתה סנה פעם שלישית לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. למה הוא בוכה? מבין, למה אתם אומרים לי את כל זה? הרי אבא שלי לא אמר, זה בולשי, סתם, סתם. למה אתם אומרים? אתם משנים מפני השלום, מותר. אבל למה אתם אומרים לי? כי אתם מה? חושדים בי. אתם חושדים בי? הייתם ביד שלי במצרים, ולא עשיתי לכם שום דבר, ולא שמתי אתכם בכלא, ואת שמעון שאסרתי ויסור אותו לעיניהם, ומיד שחרר אותו. אז אם כן, אני אעשה לכם דבר כזה, ואביך, אביהם ציווה או לא ציווה? לא ציווה. למה לא ציווה? האם אביהם בכלל ידע על מכירת יוסף או לא? לכאורה הוא לא ידע, כי מי יספר לו? האחים לא סיפרו, זה לא כבוד גדול, וגם יוסף לא סיפר לו, כך אומר הרמב"ן. אבל רש"י אומר, למה הם שינו מפני השלום? כי לא ייתכן שאביהם אמר, כי לא נחשד יוסף בעיני אביו לעשות דבר כזה. יוסף לא נחשד בעיני אביו להשיב להם רעה. אם אומרים, יוסף לא נחשד בעיני אביו לעשות להם רעה, מה הסימן? שאביהם כן ידע או לא ידע? מה שמירתי שאביהם כן ידע. על כל פנים, אפילו ידע, לא חשד ביוסף שיעשה דבר כזה וישיב להם רעה. על כל פנים, לפי הרמב"ן אומר שבכלל יעקב לא ידע, ולפי הרש"י אז הוא ידע, ממכירת יוסף. על כל פנים, בברכה הרי אמר להם, ברצונם יקרו שור.
אמר להם, כן.
אבל אמר ברצונם יקרו שור, אמר יקרו שור, משמע שכן ידע. על כל פנים, אז יוסף בירך בברכה בבור, שאין מקום הזה. ולכאורה, בפרשות וישב, מה אנחנו רואים? יוסף התגלגל למצרים בגלל קטונת פסים שעשה לו אביו, ונמכר באמת בסימן פסים. למה אני אומר נמכר בסימן פסים? פי, פוטיפר, סמך, סוחרים. יהוד ישמעאלים, מהם מדיינים, כל המחירות הרבות שנמכר יוסף לפי הסדר הזה, פסים, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים, הגיע לפוטיפר, ופוטיפר שם אותו אדון לכל ביתו, פתאום שאת פוטיפר נתנה בו את עיניה, והיה מה שהיה, ואחר כך שמו אותו בבור, ושליחו אותו לבור עם שר המשקים ושר האופים, ופתאום עולה לגדולה, בראש השנה יוסף יוצא מן הבור, ויגלח, ויחלף סמנותיו, ויבוא אל פרעה, ופרעה שואל אותו, חלום חלמתי, ופותר אין אותו, ועושה אותו משנה למלך. כמה פלאים קורה ליוסף הצדיק, שכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. אם כן, יוסף הצדיק צריך לברך על הבור שעשה לי נס למקום הזה, כל הקורות שהיו לו, הרי הם בבחינת נס, נס מתגלגל. כל הזמן יש לו ניסים וניסים וניסים. לכל עת ובכל שעה יש לו ניסים. וכשהוא נהיה משנה למלך, ושולח לאביו עגלות על פי פרעה, ומזמין את כל האחים שלו לרד למצרים, ועושה תוכנית של תוכנית החומש של כל השנים, שיקבצו אוכל השנים הטובות. כל זה ניסים גלויים שהשם עושה עם יוסף, והשם מצליח בידו. בדיוק יש לו לברך על הבור. הבור זה פרט קטן. עכשיו זה התחיל. נכון, תשובה, כשנפל לבור נחשים ועקרבים, אשתו מותרת, כמו שהתחלנו. אז אם כן, היה לו מסדר. מישהו פעם ראה מסדר של נחשים ועקרבים? אני עוד לא ראיתי. אז אם כן, בעצם, מה זה מסמל הנחשים ועקרבים? קודם כל צריכים לדעת, האם נחשים ועקרבים זה אירוע חד פעמי של יוסף, או יש איזה סמל לדורות. יש פה דבר מעניין מאוד של הרב קוק בעין היה, שהוא מסביר שהבור זה סמל לגלות, ויוסף זה סמל לעם ישראל, כמו שכתוב, נוהג כצאן יוסף, יושב הקרובים הופיע. ואמרו חכמים במדרש, כל מה שאירע ליוסף, אירע לציון. והגלות נקראת בשם בור. עם ישראל בגלות תמיד נמצא בבור של נחשים ועקרבים. והרב מדגיש שיש בור מלא מים, שמישהו אדם חכם יודע להשתמש בבור לאגירת מים, ויש לו בור מים לשתייה, אבל לא עלינו יכול גם מישהו לטבוע בבור. אז הבור הוא מועד מצד אחד לסכנות, אבל מצד שני אפשר להפיק ממנו טובה. אם כן, הגלות, למה היא דומה? היו יהודים שחשבו שהגלות דומה לבור מלא מים, שאם אתה לא יודע איך להשתמש בגלות ואיך להתייחס ולהתנהג בגלות, אתה טובע בבור של המים. אבל אם אתה חכם ויודע להיות כמו הגויים ולהיות יהודי באוהליך, הווה אדם בצאתך ולהתאזרח עם הגויים ולהתבולל בהם, ואתה תרגיש כמו בור מלא מים שאתה מסתפק ממנו, ואתה חושב שהגלות היא בור שאפשר לחיות בו. משמעלה כתוב, לא כן, אל תטעה, בגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך, והגלות דומה לבור של נחשים ועקרבים ולא לבור מלא מים. ויוסף יורד לגלות, הוא נכנס לבור נחשים ועקרבים, כי הוא מסמל את עם ישראל שיורד לגלות. דברים של הרב קוק בספר הנהיה תואמים את הרעיון הכללי של הרמב״ם בספר בראשית, דבר מעשה אבות סימן לבנים, ולפי זה גלות ישראל למצרים שהתחילה מיוסף בעצם אומרת לנו, תשמע, הגלות זה לא בור מלא מים, הגלות זה בור מלא נחשים ועקרבים, שכל הגויים נחשים ועקרבים, החל במצרים והיוונים והרומאים, כולם נחשים ועקרבים, רוצים לטרוף אותנו ולחלות את הגופות והנפשות, הגופות כמו בפורים שרצו לחלותינו, והגופות כמו בגרמניה שרצו לשרוף את כולנו במשרפות, וכמו אחמדינג'אד שאומר שאין מדינת ישראל ורוצה לחלות כל העם היהודי, ויש יותר גרועים מהם, וזה רוצים לחלותם כליון רוחני, כמו היוונים שאמרו נכתוב לכם על, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלוקי ישראל. אם כן, כל היוונים בעצם הם דומים למה? לנחשים ועקרבים. אז קודם כל הכתוב הזה מלמד אותנו על מהות הגלות, שהגלות היא שלילית לעם ישראל, ומה שכתוב בגויים הם לא תרגיע, זה בעצם ברכה, זה לא כללה, זה ברכה, שעם ישראל לא יכול להתרגיע ולהרגיש בגלות, אלא עם ישראל כמו היונה של נוח. יונה לא מצא מנוח לכף רגלה, ועם ישראל בגלל שלא מצא כבר לא, בא לארץ ישראל. מה אתם חושבים? שכל העם היהודי יושב בציון, כולם באו לארץ ישראל מאהבת ציון? לוי ידוע שרבים באו בגלל שבגויים ההם לא תרגיע, שגלויות שלמות נעקרו ממקומם, כי לא הרגישו טוב במקומן, עם מגזרות ועם מצרות ועם בעיות כלכליות ועוד סיבות. אז חלק גדול מהעם היהודי מגיע לציון בדרך הקשה של נחשים ועקרבים. אז זה מלמד אותנו יוסף הצדיק, לפי דברי רב קוק בעניה. ולפי זה ברור הקשר בין היוונים, נרות חנוכה, לבין הבור של יוסף. כמו הבור של יוסף נחשים ועקרבים, ככה נרות חנוכה אנחנו מדליקים בגלל הנחשים ועקרבים. אז זה גם קשר בין שתי המאמרות של רבי תנחום, שתי המאמרות הללו. אבל אני רוצה לעמוד על הקשר מעוד זווית ראייה נוספת. אם כן, אמרנו כבר שני קשרים. חוזר, קשר אחד הוא שאין העין שולטת למעלה מ-20 אמה, וכן עינו של ראובן לא שלטה בעומק הבור לידע של נחשים ועקרבים. קשר שני, לפי דברי הרב קוק, שהנחשים ועקרבים מסמלים את הגלות ואת אומות העולם הרוצים לחלותינו, וזה בור מלא נחשים ועקרבים, ובכלל זה היוונים שרצו לכתוב על קרן השור, ולכן נר חנוכה צריך לפרסם את הנס. אבל יש עוד רעיון, קישור שלישי ביניהם, והוא הקישור שהנס הגלוי והנס הנסתר. נכון שיוסף קרו הרבה מקרים והרבה ניסים, וכל אשר הוא עושה יעשה מצליח בידו, אבל הנס הגלוי ביותר זה נחשים ועקרבים. והנס הגלוי מלמד אותנו שכל הניסים שעשה השם יוסף, כולם ניסים מאיתו יתברך. כלומר, שיש ניסים גלויים וניסים נסתרים. שואל הרמב"ן, מה תפקיד הניסים הגלויים? והוא אומר, תפקיד הניסים הגלויים הוא לגלות שכל מה שנעשה בעולם בדמות ניסים נסתרים, גם זה ניסים מאיתו יתברך. ולכן זה גם מלמד אותי נרות החנוכה. שכנרות החנוכה עושים לזכר ניצחון המלחמה. כמו שאומרים בתפילה, סד הגיבורים ביד מעטים, תמים ביד תאורים, צדים ביד עסקי תורתך, כמו שכותב הרמב״ם, בלכות חנוכה, שחזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנה. 200 שנות מלכות ועצמאות לעם ישראל, זה נס הרבה יותר גדול מנס פך השמן, שדלק 8 ימים. אבל נס פך השמן הוא הנס הגלוי. לכן מברכים על הנס הגלוי, ומתכוונים על כל הניסים שעשה השם עמנו. כלומר שהניסים הגלויים מלמדים על הניסים הנסתרים. זה מה שכותב הרמב״ם, שהמצווה בחנוכה היא להראות ולגלות הנס. מה זה להראות ומה זה לגלות? להראות את הנס הגלוי של נרות החנוכה, אשר דלקו 8 ימים. אז זה להראות את הנס הגלוי. והנס הגלוי מגלה גם על הנסים הנסתרים, להראות ולגלות הנס. אז זה הקשר ליוסף הצדיק. כמו זה יוסף הצדיק, הוא ברך על הבור, שזה נס הגלוי, והתכוון על כל הניסים שהשם עשה עמו מיום ששלח אותו מעמק חברון ויבוא שכמה, ועד הזמן שהוא מחלקל את אביו ואת אחיו, נותן להם לחם לפי הטף, כמו שאבא שלי זיכרונו לברכה תמיד היה שואל, מה זה מחלקל לחם לפי הטף? טף אוכלים קצת, מה זה לחם לפי הטף? אלא אבא שלי אמר, כמה שהטף מפוררים, מקלקלים, זה גדול אפילו, לא מפורר. נתן להם לחם לפי הטף. אז אם כן, הנס הגלוי של נחשים ועקרבים מגלה שכל הניסים, כל הקורות עם יוסף, היא בעצם השם מצליח בידו. ככה גם בדורנו. תקומת מדינת ישראל, שיבת עם ישראל לארצו, וקיבוץ הפזורה, וכל קיומה של מדינת ישראל, ואפילו הנס שהיום השקל הוא חזק. חזק, יותר מהדולר שיורד. זה גם נס, זה גם פלא במדינת ישראל הקטנה הזאת, פתאום המטבע שלה נהיה זה. אז מה אומרים? נו, נתניהו עושה כלכלה טובה. יפה, בסדר. זה גם נס, כל קיום העם היהודי 2000 שנה זה נס. אז בא הנס הגלוי של נרות החנוכה ומגלה שכל הניסים שיש לנו היום, זה בימים ההם בזמן הזה, שכולנו חיים מניסים איתו יתברך. אז זה נס פח השמן להראות ולגלות הנס, שמגלה שכל הניסים של החשמונאים, שחזה מלכות ישראל 200 שנה, וניצחו מועטים יותר רבים, ככה כל קיום העם היהודי 2000 שנה, ושיבתו לארצו, וחוסנה וחוזקה של מדינת ישראל, ופריחת התורה בעם ישראל, כל זה ניסים איתו יתברך. אז נתפלל גם אנחנו, בעזרת השם, שבחנוכה הזה נזכה לחנוק אפי, שכל אויבינו יהיה בבחינת חנייה, יהיה לנו חנייה מאויבינו, ונזכה בעזרת השם לבניין בית מקדשנו ולהדליק את מנורת המקדש במהרה בימינו, אמן. חנוכה שמח לכל השומעים ולכל הציבור.